נביא יחזקאל לנדה, נקרא הנודע ביהודה, היה הרב של העיר פראג, מגדולי פוסקי ההלכה במאה ה-18, הייתה לו התנגדות לרוחות החדשות שהחלו להלך בעולם היהודי בתקופת תנועת החסידות ותנועת ההשכלה. הרב יעקב יוסף מפולוניה, בעל התולדות יעקב יוסף, הוא היה מראשוני מפיצי תורת החסידות, ספריו מעטרים כל ספרייה מכובדת, וידועים כספרי יסוד לתורת החסידות. לאחר פטירת הבעל שם טוב, הוציא רבנו את ספרו תולדות יעקב יוסף, שבו הוא פרסם את דעת הבעל שם טוב והדיר את שמו. באותה עת החלו מתנגדים לערוך מלחמת חורמה נגד החסידות בכלל ונגד ספריו בפרט, וקראו חמאס על הצר הצורר, זה הספר תולדות יעקב יוסף, ועל מחברו שמגמתו להסית ולהדיח כל ישראל ללכת בדרכם ולא ילכו עוד בדרך תורתנו הקדושה ודרך קדמוננו זיכרונם לרחב. ורבי יחזקאל לנדה, בעל הנודע ביהודה, הרב של פראג, יצא חוצץ נגד הספר. מספרים כי רבנו, דהיינו הרב מפולוניה, בא בחלום לתלמידו רבי יעקב שמשון, ביקש שייסע לפראג לתבוע את עלבונו מידי רב העיר. רבי יעקב שמשון התחפש לעני ובא לבית המדרש רבי יחזקאל לנדה בעת שלמד שיעור עם תלמידיו, ורבי שמשון החל להתקיף את רבי יחזקאל לנדה בקושיות עד שניצח אותו בוויכוח. ואז התוודע אליו רבי שמשון יעקב ואמר לו שהוא הצעיר בתלמידי רבי יעקב יוסף פולוניה זכרונו לברכה, ומאז שינה רבי יחזקאל לנדה נודע ביהודה את עמו ופסק מלהחרים את החסידים. את השליחות שקיבל רבי שמשון ללכת לריב את ריבו של בעל התולדות יעקב יוסף שהיה בעולם האמת, וראה איך הנודע ביהודה מבזה את ספרו, יש אומרים שהוא ראה לשרוף אותו, במעשה עצמו הוא היה דורך על הספר שלו כל הזמן. מפחיד. תראו מה זה אהבת התורה, אפילו שהייתה מחלוקת עד כדי קיצוניות כזאת לשרוף ספרים שכתוב בהם דברי תורה, וברגע שהתברר לו מרים את הספר מתחת הרגליים, מנשק אותו, מלווה את החסיד ושואל אותו ודברים סתומים הוא עונה לו ואומר לו, אני עוד הקטן שבקטנים מהתלמידים שלו, תאר לך מי הוא היה, כי הוא היה הראשון, הרב מפולוניה שפרסם את תורת החסידות של בעל שם טוב. הוא בעצמו בהתחלה היה ליטאי, הוא היה מהמסנגדים כמו שאומרים, הוא לא היה שייך לחסידות, וכשהוא הלך לבקר את הבעל שם טוב פעם אחת, שבת אחת, זה השפיע עליו שהוא התחיל לבכות באופן שלא נורמלי, הוא הבין שזה לא ממנו, זה משהו אחר. אז רואים מפה מה זה אהבת התורה, ואת זה מה שהם נלחמו זה לא פוליטיקה, בשביל לשמור על התורה שלא חלילה מישהו ייגע בה וישנה מדרכה. אבל ברגע שמתברר שזאת האמת לאמיתה, זהו. נו, אם היה בימינו ככה, הייתה באה גולה, אבל מי יכול לעשות דבר כזה? מי יכול לעשות דבר כזה? מה מבין ימין? ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לנו לימוד מיוחד, אני מקווה שאתם תהנו ממנו, אני מאוד מאוד נהניתי ממנו. הערב יהיה לרפואה שלמה ואריכות ימים לדורית בת מיכל, זיווגים הגונים וחזרה בתשובה שלמה לספיר טל, אור והילה בני דורית, ושהילה תזכה לחזור לארץ הקודש. גם שכל עם ישראל ישובו בתשובה שלמה, ללכת בדרך האמת, להינצל מהגזרות המתקרבות לבוא, נזכה כולנו לגאולה ברחמים, נחתם בספר החיים טובים, נראה במפלת הרשעים, ונזכה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. הערב גם לעילוי נשמות, אליעזר בן קלרה, מיכל בת אוסנת, חיים נגר בן ברכה, והוריי מנוחתם עדן. לפני שאני מתחיל במעשה נורא, מעשה נורא ונפלא, מעשה נורא ונפלא, שבו יש מעשה מהנודע ביהודה שיצא נגד החסידות ועשה מעשים שקשה לנו להבין, לבין הרם מפולוניה, התולדות יעקב יוסף, והתלמיד שלו יעקב שמשון. אז אני אתן לכם קצת רקע על האישים לפני שאנחנו נדבר. הרב לנדה, הם אומרים, נו, אז תשימו רמקולים, הייתם שמים רמקולים. נו, אז מה עושים עכשיו? אפשר להביא מהאוטו את הרמקולים? אז אני אמתין. אז בינתיים נשיר. הכל יודוכם, והכל ישבחוכם, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוכם, והכל ישבחוכם, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך, שומרי שבת, בקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי שבת, בקוראי עונג שבת. עם מקדשי שביעי שבת, עם מקדשי מקדש שמי שבת ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת עם מקדש 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 שמי עם מקדש 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 שמי שבת ישמחו במלכותך שומר 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 שבת וקוראי עונג שבת ישמחו במלכותך שומר 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 שבת וקוראי עונג שבת עם מקדש 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 שבי שבת מקדש מקדש שבי שבת ושמחת בימיך והיית השמח ושמחת בימיך והיית השמח בימיך והיית שמח ושמחת בימיך והיית אך שמח ושמחת בימיך והיית אך שמח ושמחת בימיך והיית אך שמח ושמחת והיית אך שמח הכל ידוך והכל והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשר הכל ידוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל אין קדוש כשר הכל ידוך והכל ישבחוך והכל מהכל מהכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל ישבחוך והכל מהכל מהכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוך, והכל ישבחו. והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל דוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל ישבחוך והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוך, והכל ישבחוך. והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. שומעים עכשיו שם? שומעים, שומעים? יאללה, בסדר. הרב יחזקאל לנדה נקרא הנודע ביהודה. הרב יחזקאל לנדה נולד בנובמבר 1713, יוזן באייר התקנ"ג. היה הרב של העיר פראג, מגדולי פוסקי ההלכה במאה ה-18 ובדורות האחרונים בכלל, נודע בכינויים הנודע ביהודה והצלח על שם ספריו. הביוגרפיה שלו: נולד בעיר אפטה בפולין, בן למשפחת לנדה המיוחסת לרשי. אביו היה קצין תואר כבוד, הרב יהודה סגל לנדה, שהיה פרנס קהילת אפטה ומנהיג בוועד ארבע ארצות. בנו השלישי של צבי הירש לנדה, שהיה אף הוא פרנס קהילת אפטה, בנכדו של דיין באפטה ובקרוקה. אמו חיה הייתה ביתו של רבי אליעזר, אב בית דין בעיר דובנה, בנכדת רבי השיל מקרוקה. בילדותו למד תלמוד בבלי עם אביו, פלפל בתורה עם רבה של אפטה רבי משה יעקב עד גיל 11. למד אצל רבי יצחק אייזיק סגל מלודמיר, בבר מצווה נסע ללמוד בקלויז בברודי, למד תנ"ך ומפרשיו, קבלה ופילוסופיה יהודית. בספריו מורגש ידע מתמטי בסיסי, והוא למד גם דקדוק עברי, גרמנית, מתמטיקה והיסטוריה של ימי הביניים. בגיל 18 נסע לליבה בת הגביר יעקב כמדובנה, התגורר תקופה קצרה שם, כעבור זמן עבר עם משפחתו, עם משפחת האישה לברודי, וחזר ללמוד בבית המדרש עם קבוצה מחבריו, והגיע לבית רק בשבתות. בגיל 20 התמנה כאב בית דין באחד מארבעת בתי הדין שפעלו בעיר ברודי, החזיק במשרה 10 שנים, ויש הטוענים שהפסיקה שלו נגד אשתו של גביר העיר שנחשדה בפרשת ניאוף חמורה, ועל שנה של הגביר נגדו שבאה בעקבות הפסיקה נגד אשתו, אילצו אותו לעזוב את העיר. עמו עזבו גם שני הדיינים הנוספים שתמכו בפסיקה שלו, רבי מאיר מרגלית מחבר הספר מאיר נתיבים, ורבי אברהם גרשון מקיטוב, הגיס של הבעל שם טוב. למשך תקופה קצרה שב לבית חותנו בדובנה, ומספר חודשים לאחר מכן קיבל מינוי כרב באב בית דין של ימפול, ייסד ישיבה שמשכה תלמידים רבים והחל להתפרסם כפוסק הלכה, התקין תקנות בענייני הקהילה ובסידור החברה קדישה, הכל מתועד בפנקס הקהילה שנכתב על ידו. קיבל את הרבנות בקהילת פראג ב-1755 וכיהן בתפקיד זה עד מותו ב-1793. לפני שהגיע לפראג התפרסם כפוסק בעל שיעור קומה וכתב תשובות בהלכה. בזמן, שימו לב, שהייתה המחלוקת הגדולה בין רבי יעקב עמדין ובין רבי יונתן אייבשיץ, שבה האישים רבי יעקב עמדין את רבי יהונתן אייבשיץ בשבתאות בגלל הקמעות שכתב, ניסה נודע ביהודה להגן על הרב אייבשיץ. הוא טען שהקמעות מזויפים וקרא לשני הצדדים להשקיט את המחלוקת על ידי משיכת הקמעות בהחזרתן. הכחשה פומבית של הרב אייבשיץ לכתבים השבתאיים שפורסמו לכאורה בשמו, בהכרזה על התנגדותו לשבתאות ודעותיה. מאוחר יותר פעל הרב יחזקאל לנדה, שזה הנודע ביהודה, בתקיפות נגד הרב אייבשיץ, ונראה שאכן השתכנע בשבתאותו, עליו שחששו וחשש לכבוד התורה, ומנע עצמו מלצאת נגדו בבוטות. ואז הוא תקף בידי הרב עמדין על פשטרנותו. כרב העיר פראג הוא התקין תקנות, ייסד ישיבה שהיה מוסר 4 שיעורים כל יום, 2 בגמרא ו2 בשולחן ערוך. החזיק בקשרים טובים עם שלטונות בוהמיה, כולל עם המלכה מריה טרזה, וכשגזרו השלטונות גיוס חובה על היהודים ב-1789, עודד המתגייסים וחיזק רוחם, וגם בזמן מלחמת 7 שנים, קראו לו התלמידים להימלט מפראג, אך הוא לא רצה לעזוב את הקהילה, וערך תפילה מיוחדת עבור בית המלוכה, וקרא לנאמנות לקיסרית מריה טרזה. בשנת התקלב פרצה שריפה, אתה משחק לי עם הסאונד, אתה משחק לי עם הסאונד, השתנה הסאונד. מה? אני לא צריך עוד אחד, זה כבר די משבש לי את השמיעה. בשנת התקלב פרצה שריפה ששרפה את ביתו יחד עם כתביו. לאחר מכן החל לפרסם חידושים בשם צלח, שזה ראשי תיבות ציון לנפש חיה, על שם אמו מרת חיה. וכן הפסקים בהלכה בשם נודע ביהודה, זה על שם אבא שלו רבי יהודה. לעת זקנתו העביר את התפקיד ראש הישיבה לבנו רבי שמואל סגל, שהחליף אותו ברבנות בעיר פראג לאחר מות אביו. העמדות שלו בהלכה אני לא אכנס לכל, אני רק אומר שהייתה לו התנגדות לרוחות החדשות שהחלו להלך בעולם היהודי בתקופת תנועת החסידות ותנועת ההשכלה. הוא התנגד למנהג השלה והחסידים באמירת לשם ייחוד לפני קיום המצוות, מאחר שאינו שווה לכל נפש. על מנת לעצים את דעתו בנידון, התבטא באופן חריף וקרא עליהם את הפסוק, ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, בחסידים ייכשלו בם. במקום להגיד פושעים ייכשלו בם, הוא אמר שהחסידים הם הפושעים כביכול ייכשלו בם. יש הטוענים שאין כוונתו לחסידי אוקראינה ופולין, אלא לקבוצה של ההולכים בדרכי הקבלה על פי שיטת השלה, שכונו חסידי השלה, ועוד דברים וכולי. עכשיו הדמות השנייה זה הרב מפולוניה. הרב יעקב יוסף מפולוניה, בעל התולדות יעקב יוסף, נולד בשנת תפלמד לאביו רבי צבי הכהן, שהיה נצל לרבי שמשון מאוסטרופולי, השם ינקום דמו, ולרבי גרשון יום טוב שאול ליפמן הלר, זכותו תגן עלינו אמן, בעל התוספות יום טוב, ולרבי יוסף כץ בעל היסוד יוסף. הוא היה מראשוני מפיצי תורת החסידות, ספריו מעטרים כל ספרייה מכובדת, וידועים כספרי יסוד לתורת החסידות, כי הן ברבנות במשך רוב שנות חייו, בערים רבות, ובסוף ימיו בעיר פולוניה, שעל שמה אף נקרא. ידוע שהוא התקרב לחסידות ולבעל שם טוב הקדוש, על ידי ידידו בחייו ובמותו רבי יהודה אריה לייב המוכיח של פולוניה. מעניין לציין כי בשבחי הבעל שם טוב מובא סיפור קצת שונה, אם כי לא סותר על התקרבותו, וזה הלשון. שמעתי מהרב המפורסם החסיד וחכים דקהילת קודש פולוניה, שהיה אב בית דין בקהל קדוש שריגרד, שמע שהבעל שם טוב בא לקהל קדוש מוליב, אמר בליבו אסע גם אני, כי לא היה עדיין חסיד. בנסע, הוא בא בערב שבת קודש אליו, קודם תפילת הבוקר, וראה שהבעל שם טוב עישן לולקה. והיה דבר זה תמוע. אחר כך, בשעת התפילה בכה בכייה גדולה, שלא בכיתי מימיי. והבנתי שלא משלי הייתה זאת הבכייה. ואז התחלתי לנסוע אצלו וישבתי אצלו זמן. לאחר פטירת הבעל שם טוב, הוציא רבנו את ספרו תולדות יעקב יוסף, שבו הוא פרסם את דעת הבעל שם טוב והדיר את שמו. באותה עת החלו מתנגדים לערוך מלחמת חורמה נגד החסידות בכלל ונגד ספריו בפרט, והוציאו חוברות בשם שבר פושעים וזמרת עם הארץ, וקראו חמאס על הצר הצורר, זה הספר תולדות יעקב יוסף, ועל מחברו שמגמתו להסית ולהדיח כל ישראל ללכת בדרכם, ולא ילכו עוד בדרך תורתנו הקדושה ודרך קדמוננו זיכרונם לברכה. היו אף שהרחיקו לכת ופרסמו כי הספר תולדות יעקב יוסף צבעת ריבש נועם אלימלך ליקוטי אמרים הם ספרי מינים. גם הגאון מבילנה החרים את הספר תולדות יעקב יוסף. ברבי יחזקאל לנדה, בעל הנודע ביהודה, הרב של פראג, יצא חוצץ נגד הספר. מספרים כי רבנו, דהיינו הרב מפולוניה, בא בחלום לתלמידו, רבי יעקב שמשון, משפיטבקה, ביקש שייסע לפראג, לתבוע את עלבונו מידי רב העיר. רבי יעקב שמשון התחפש לעני ובא לבית המדרש רבי יחזקאל לנדה בעת שלמד שיעור עם תלמידיו. ורבי שמשון החל להתקיף את רבי יחזקאל לנדה בקושיות עד שניצח אותו בוויכוח. ואז התוודע אליו רבי שמשון יעקב ואמר לו שהוא הצעיר בתלמידי רבי יעקב יוסף פולוניה זכרונו לברכה, ומאז שינה רבי יחזקאל לנדה נודע ביהודה את עמו ופסק מלהחרים את החסידים. לא אמשיך יותר, זה מספיק בשביל מה שאני אגיד מעכשיו. עכשיו יש בידי את השליחות שקיבל רבי שמשון ללכת לריב את ריבו של בעל התולדות יעקב יוסף שהיה בעולם האמת, וראה איך הנודע ביהודה מבזה את ספרו. יש אומרים שהוא ראה לשרוף אותו, במעשה עצמו הוא היה דורך על הספר שלו כל הזמן. מפחיד. ואנחנו מתחילים. כאשר הופיע על פני תבל ספר הקדוש תולדות יעקב יוסף מהרב הכהן הגדול מפולוניה זכר צדיק לברכה, היה הגאון בעל יהודה מתנגד גדול לתלמידי הבעל שם טוב נשמתם בגנזי מרומים. וכאשר הגיע אליו הספר תולדות יעקב יוסף הנ"ל, דן אותו לשריפה, והדבר הזה הצר לצדיק מפולוניה בעולם האמת. בא בחלום לתלמיד הקדוש שייסע לפראג ויריב את ריבו מהגאון הנודע ביהודה. נשמע אליו הגאון והתחפש עצמו כאחד העניים ואגודת חפציו על שכמו, וייסע יעקב את רגליו ללכת לפראג. ויהי בבואה עירה הלך מיד לבית הרב הנודע ביהודה למקום ישיבתו, כי שם ביתו. ויגש למקום מושבו וקיבל שלום מהנודע ביהודה. שאל אותו הרב מפראג, מה שאלתכם? השיב לו הרב שמשון, שהוא נראה התחזה לעני, השיב לו, אני ואביון אנוכי. אמר לו הרב מפראג, כשאני אומר הרב מפראג זה הנודע ביהודה, כשאני אגיד ענה עני זה הרב שמשון תלמיד הרב מפולוניה. אמר לו הרב מפראג, זה אני רואה בעצמי שאתה עני, הגידו לי מה שאלתכם. השיב לו העני, שאלתי מקוות תורתו ליתן לי אחסנה ואכילה, וגם לקבץ עבורי נדבה הגונה. אני רוצה שתסדר לי מקום לישון ולאכול, ושתביא לי גם נדבה הגונה. ויען אותו הרב, הקשיתם לשאול. הבקשה שלך קשה עליי לביצוע. השיב לו העני, מפני מה אינכם נוהגים כבוד לזה שעומד אצלי? שאל אותו הרב, מי עומד אצלכם? אני לא רואה רק אתכם. השיב לו עני, הלא כתוב כי יעמוד לימין אביון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עומד פה לימיני. אני אביון, והקדוש ברוך הוא עומד פה לימיני. כששמע זאת הרב, אמר לו, אני עוסק בתורה, בתלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת, אני פטור. אני עוסק כל הזמן בתורה ואני פטור. השיב לו העני, אם בזאת אתם רוצים לפתור את עצמכם, אני רואה שלא הבנתם פסוק אחד בתורה עם פירוש רש"י. וואו, להגיד לנודע ביהודה כזה דבר שהוא לא יודע פסוק עם פירוש רש"י, זה זלזול קצת, לא? אתם לא חושבים. אז שאל אותו הרב, יודיעני נא כבודו, איזה פסוק נעלם ממני פירוש רש"י? השיב לו עני, הפסוק הוא, ושמרתם בעשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. בפרש רש"י, ושמרתם זו משנה, ועשיתם כמשמעו. וקשה, אומר העני, וקשה, אם רש"י לא ידע שום פירוש על ועשיתם, היה לו לשתוק. ומה זה שפרש כמשמעו? גם אם הוא לא עומד כמשמעו, הפירוש ועשיתם, זה ועשיתם. מה הוא הוסיף במילה שאמר כמשמעו? אין לך פירוש בעצם. אתה אומר שבעשיתם, הכוונה ועשיתם. אבל זה הפסוק אומר. אבל של מה אתה אומר כמשמעו? אם אתה לא יודע מה לפרש, תשתוק. של מה אתה אומר כמשמעו? ככה הוא אומר לו. אמנם יובן עם מה שאמרנו ולמדנו, הוא אומר לו, אבל איך יובן רש"י? יובן עם מה שלמדנו ואמרנו. הפסוק אומר, אדוני מסיני בא וזרח משעיר למו, מלמד שהחזיר הקדוש ברוך הוא את התורה על כל האומות ולשונות, ולא קיבלוה עד שבא אצל ישראל וקיבלוה. ובילקוט כתוב שתשובת בני עשיו הייתה, מה כתוב בתורה? לא תרצח. מה הם ענו? לא תרצח? איך נוכל לקיים זאת? הלא זאת ירושה לנו מאבינו, ועל חרבך תחיה. איך אנחנו יכולים לקיים כזה דבר, לא תרצח? הרי יש לנו ירושה, על חרבך תחיה. בני ישמעאל שאלו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תנאף. אמרו, הלא זאת לנו ירושה, איך אנחנו יכולים לקיים דבר כזה? אז לפי זה אומר לו העני לנודע ביהודה, כפי הנראה בני עשיו ישמעאל רצו לקבל את התורה, רצו, אבל בגלל המניעה של שני הלווין, לא תרצח ולא תנאף, לא קיבלו אותה. וזה הכוונה של רש"י. רש"י אומר, ושמרתם, זו משנה, פירוש מחויב כל אחד מישראל ללמוד תורה. בעשיתם, אומר רש"י, כמשמעו שמחויב כל אחד מישראל לקיים את כל המצוות הכתובות בתורה, אפילו שהוא מחויב ללמוד תורה, כי אם הלימוד בעצמו מספיק לקיים את התורה, היו צריכים בני עשיו ישמעאל גם לקבל את התורה, היו לומדים אותה, ומה שהם לא מקיימים, אין להם שום משמע, בדיוק כמוך, כמו הסברה שלך, שאתה לומד תורה וזה מספיק, לא צריך לפרנס את העני, לדאוג לו, ולא שום דבר. זה מה שסיים הכתוב, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. מטעם מה? מטעם מה זה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? מטעם של ועשיתם כמשמעו. לכן ניתנה לכם דווקא התורה, לא לשאר האומות. הם לא רצו לקבל, לעשות. ואתם קיבלתם עליכם לשמור ולעשות. לכן קיבלנו את התורה. מאיפה לעשות שלך עכשיו, כאילו יוצא מזה? אתה אומר, אני לומד תורה וזה מספיק. ואיפה לעשות? איפה לעשות? ושמרתם זה משנה ללמוד את התורה. יופי, אתה מקיים. ומה אם עשיתם כמשמעו, בשונה מהגויים? למה ישראל קיבלו את התורה? בגלל שהם אמרו, נעשה ונשמע. זאת אומרת, צריך עשייה בפועל. מה ענה לו הנודע ביהודה על זה? אמר לו, אמת הדבר, שמחויב כל אחד ללמוד ולקיים כל המצוות. אבל אף על פי כן, אין דרכי בכך ללך ולקבץ נדבות. יש דברים שהם לא לפי כבודו של אדם. אתם יודעים, אפילו במציאה, אינה לפי כבודו. אבקש ילך לבית דין צדק שלי, לבדץ, והם ימלאו בקשתו. הלך לבית דין וחזר לרב. שאל אותו הרב, היית אצל הבדת שלי? אמר לו, הייתי אצל כל שלושת הדיינים ומצאתי שכולם שקרנים. יא בבאי. שאל אותו הרב, איזה שקר נמצא בם? מעולם לא שמעתי עליהם שום דבר. השיב לו העני, כשהייתי אצל הראשון, אמר לי שאין לו כוח. השני אמר שזה בשבילו ביזיון. השלישי אמר, במקום הזה לא נותנים נדבות. אז שאל אותו הרב מפראג, מאיפה יודע כבודו ששקר בתשובתם? למה אתה לא דן אותם לכף זכות? אמר לו, אני, איך אני יכול לדון אותם לכף זכות אם שלמה המלך עליו השלום מכחיש אותם? שלמה המלך אומר שהם שקרנים. יש פסוק, הוא אומר לו, רודף צדקה וחסד ימצא חיים, צדקה וכבוד. מי שרודף צדקה וחסד לעשות, מה הוא ימצא? חיים, צדקה וכבוד. הראשון שאמר שאין לו כוח, שקר. כתוב רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, יהיה לו כוח. השני שאמר, השלישי לא משנה, אמר לא נותנים צדקות, כתוב רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה. הוא ימצא צדקה. זה שאמר שזה ביזיון, אומר שלמה המלך, מי שרודף צדקה וחסד ימצא חיים, צדקה וכבוד. אז איך אתה אומר שזה בשבילך ביזיון? שלמה המלך מכחיש את שלושת הדיינים שלך שקרנים. זה מפלפל. אז איך אני יכול לדון אותם לזכות אחרי שהכתוב מכחישם? אם כן, ודאי שהם שקרנים. שאל אותו הרב עכשיו קושיה, הרב מפראג, מפני מה אתם לא מקיימים מאמר חכמים זיכרונם לברכה? היי צורבא מרבנן דעתיה למטה, צריך לומר צורבא מרבנן אנא, כי איך אדל לא לזלזולה בכבודו. אמר לו, טוב תגיד לי עכשיו אתה, למה אתה לא מקיים מאמר חכמים זיכרונם לברכה? שזה התלמיד חכם שמגיע לעיר שלא מכירים אותו, צריך להגיד, אני תלמיד חכם. למה? שלא יזלזלו בכבודו, שלא יקשלו בזלזול בתלמיד חכם. למה אתה כאילו משחק אותה במילים שלנו עני וכאילו לא חכם, ואתה בא ככה ככה? מה עם מאמר חכמים זיכרונם לברכה? מה עם זה? קונטרה מה שנקרא, כן? מה ישיב לו העני? היכן אמרו חכמים זיכרונם לברכה? אם בא למקום שמקיימים הכנסת אורחים אפילו לעם הארץ, צריך התלמיד חכם לומר צור בה מרבנן אנא, כדי שינהגו בו כבוד התורה. אבל במקום הזה אפילו הכנסת אורחים לא מקיימים. בכי דבר קטן הוא לכם, מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. הוא עונה לו, איפה אמרו חכמים שאדם שמגיע לעיר הוא תלמיד חכם צריך להגיד שהוא תלמיד חכם שלא יזלזלו בו? זה במקום שבעיר הזאת נוהגים לכבד את כולם, ואין הבדל בין עני או פשוט לתלמיד חכם. אז שלא יחשבו אותו שהוא כמו כולם, אז הוא צריך להגיד אני תלמיד חכם, ואז יכבדו אותו. אבל זה כשמכניסים אורחים, אבל בעיר הזאת לא מכניסים אורחים בכלל. אז מה יועיל שאני אגיד שאני תלמיד חכם? זה אמר אני כוח, זה אמר אני מתבייש, זה אומר ביזיון, זה אומר ככה. אז מה, איפה? ואתה אומר לא נוהג בזה, קשה עליי. אז עם מי אני מדבר פה? ותגידו לי, תגידו לי, מה עם מאמר חכמים זיכרונם לברכה, שאמרו שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה? זאת אומרת, אם אני בא אליך הביתה בתור אורח, זה יותר ממה שאם הקדוש ברוך הוא ידפוק לך בדלת ויגיד לך באתי לבקר אותך. נו, מה עם זה? מה עם זה? אז שאל אותו הרב, מאיפה למדו חכמים זיכרונם לברכה את הדבר הזה שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה? השיב לו עני מאברהם אבינו, שאמר לקדוש ברוך הוא אל נא תעבור מעל עבדיך. ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. למה הוא אמר לו? הוא אומר לו תישאר פה, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו שהוא חולה. הוא אומר לו תישאר פה רגע, אני הולך להכניס אורחים. אז מה רואים? שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, שהוא עוזב את השם והולך להכניס אורחים. אז הוא שואל אותו שאלה, רב מפראג, ואברהם אבינו מאיפה ידע שגדולה הכנסת אורחים? הרי ממנו למדו, ממנו למדו. אז מאיפה הוא ידע? שואל אותו הרב מפראג, מאיפה הוא ידע? אתם יודעים מאיפה הוא ידע? השיב לו אני, אברהם למד מהקדוש ברוך הוא. איך? הוא אומר רשי פרש כחום היום. מה מפרש רשי כחום היום? וירא אליו השם כחום היום. מה כחום היום? הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים. אם היה צריך הקדוש ברוך הוא לשנות את מעשה בראשית ולהוציא חמה מנרתיקה שיהיה 1500 מעלות חום, אז הוא הוכיח שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. למה? שאם הקבלת פני שכינה היא גדולה מהכנסת אורחים, למה צריך לשנות מעשה בראשית שלא להטריחו באורחים? היה הקדוש ברוך הוא עומד אצלו, ובוודאי שאברהם לא יניח את הקדוש ברוך הוא וילך להכניס אורחים. אבל אם השם היה צריך לשנות מעשה בראשית, זה מוכיח לאברהם אבינו שגדולה הכנסת אורחים, כי אם יגיעו אורחים אז הוא יצטרך לעזוב את השם. למה היה השינוי? השינוי היה שהוציא חמה מנרתיקה שלא יבואו אורחים. ואם יבואו, אז מה אם יבואו? למה צריך לשנות את הטבע? אם אתה מדבר עם השם, לא עוזבים את השם, עד שגוברים לדבר עם השם, ואחר כך הולכים לאורחים. אבל אם צריך לשנות את הטבע, שלא יבואו אורחים, משמע שאם הם יבואו, עוזבים את השם והולכים לאורחים. ובשביל לא להטריחו באורחים, בגלל שהוא חולה, ביום השלישי, בן מאה, אחרי ברית מילה, השם לא רצה שיטריחו אותו האורחים, אז הוא הוציא חמה מן הרתיקה. אז מפה למד אברהם אבינו, שהקבלת פני שכינה פחות מהקבלת פני אורחים. מפה הוא למד. ואז אמר לו ארם מפראג, אם ככה נראה לי שכבודו מכת החסידים, ואני חולק על הכת הזאת. אז אמר לו, אני, אם כבודו חולק על כת החסידים, אף אחד לא מחויב לקום מפניך. שאל אותו הרב מפראג, והיכן כבוד התורה? השיב לו, אני, זה דבר ברור ממשנה ברורה וגמרה ערוכה. הוא היה אומר, רבי חנינא בן דוסא, כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו. כל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו. זה ידוע לכולם, נכון? עכשיו הוא אומר לו, אבל בירושלמי כתוב ההפך. כל שרוח המקום נוחה הימנו, רוח הבריות נוחה ממנו. לא כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום. במשנה אצלנו, בבבלי, אז תולה את רוח המקום נוחה ברוח הבריות. אם הבריות מבסוטים ממישהו, אז הקדוש ברוך הוא מבסוט ממנו. אבל הירושלמי אומר הפוך. מי שהקדוש ברוך הוא מבסוט ממנו, אז רוח הבריות נוחה ממנו. ולכאורה קשה. איך תולים? איך התנה שלנו, רבי חנינא בן דוסא, תולה את רוח המקום ברוח הבריות? מה, הקדוש ברוך הוא צריך להשתכנע מאם אתם מבסוטים ממישהו, אז הוא יהיה מבסוט ממנו? איך הוא תולה את זה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להחליט ממי נוח לו ברוחו נוחה? למה זה תלוי? למה זה תלוי ברוח הבריות בכלל? וכי יש מסו פנים בדבר? ככה היה צריך לומר התנה. כל שהוא צדיק, רוח המקום נוחה ממנו. למה תולה הקדוש ברוך הוא את דעתו בדעת הבריות? אלא הפירוש כך אומר לו העני. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, זה מי שמתנהג במידת חסידות, אף על פי שהוא לא רב וגאון, אז רוח המקום נוחה ממנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, שהוא לא מתנהג במידת חסידות, אפילו שהוא רב וגאון, אין רוח הקדוש, אין רוח המקום נוחה ממנו. אז זאת אומרת, לפי זה, לא צריכים לקום מפניך. למה רוח המקום לא נוחה ממך? כי אם אתה לא חסיד, אתה לא עושה מעשה חסידות, אז למה שיאהבו אותך אנשים? אדם שעושה חסידות, מתחסד עם הבריות, כולם אוהבים אותו. בטח. ואתה לא רוצה לעשות חסידות, אתה נגד חסידות, אז לא צריכים לקום מפניך לפי המשנה. שאל אותו הרב, איך נשמע מכאן שאין שום איש מחויב לקום מפניי, שזה כבוד התורה? אז הוא אמר לו בלשון איוב, קטר לי זער ואחווקו, כי עוד לאלו המילים. אמר לו, תמתין, תמתין עוד קצת, יש לי עוד מה להגיד, אני אגיד לך עוד כמה דברים, ואתה תבין. לשון הגמרא, רב הונה ורב חיסדה, אבו יתווה, חליף באזיל, גניבה עליהו. אמר חד לחברה, ניקום מקמה דבר אוריין הוא. אמר לאידך, מקמה פלגאה ניקום? עד הכי אתה איהו לגבייהו. אמר להו, במי עסקיתו? אמרו לה, ברוחות. אמר להו, אחי, אמר רב חנן בר רב, אמר רב, ארבע רוחות מנשבות בכל יום. זה המעשה. זה בגיטין למד אלף. רב הונה ורב חיסדה היו יושבים. חלף ועבר לפניהם גניבה. שם של חכם שהיה לו מחלוקת עם מר עוקבה. ואחד אמר לחברו, נעמוד מפניו כי הוא בן תורה. תלמיד חכם. אמר לו השני, מפני בעל מחלוקת נקום? תוך כדי שהם מדברים בנחלקים לקום או לא לקום, הגיע עליהם. שאל אותם, ראה תלמידי חכמים, במה אתם עוסקים? אמרו לו, ברוחות. איפה שמעתם שהם מדברים על רוחות? הם דיברו לקום או לא לקום. והם עונים לו ברוחות. אז כיוון שהם דיברו בעניין רוחות, גם הוא אמר להם בעניין רוחות. הכי אמר רב חנן בר רב, אמר רב, ארבע רוחות מנשבות בכל יום. ברוח צפונית, אני ממשיך את זה, ברוח צפונית מנשבת עם כולן, שאלמלא כן אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת, ברוח דרומית קשה מכולן, ואלמלא בן נץ מעמידה, מחרבת כל העולם כולו מפניה, שנאמר, המבינתך יעבר נץ, יפרוס כנפיו לתימן. איוב למתת. וזה בגיטין למד א'. יש בזה פירושים על המאמר הזה, לא ניכנס כי זה לא נוגע אלינו, ואז זה מה שהיה. אז הוא הביא לו, הרי הוא עכשיו רוצה להוכיח לו, למה לא צריך לקום מפניו? למה לא צריך לקום? אומר לו, מאיפה יש לך ראייה? מאיפה ממה שאתה אומר יש ראייה שלא צריך לקום? אומר לו, חכה חכה, קטר לי זה עיר וחווקו, חכה חכה, אנחנו עוד רק באמצע. ואז הוא אמר לו את המעשה הזה שהיה. ולכאורה קשה, הוא מסביר לו, אני עכשיו לרב מפרג, אומר לו, הכי אמרי לד עסקי ברוחות. מה, מותר לשקר? הם אומרים לו שהם עסקו ברוחות? הלא הם עסקו בדבר הלכה. אם צריכים לקום מפניו, כשבא גניבה אצלם, אז למה לא אמרו לו את האמת? שהם ביניהם לא ידעו אם צריך לקום מפניו או לא צריך לקום מפניו. ואם תרצה לומר שהם לא אמרו לו כיוון שהיו יראים ממנו שהוא אדם אלים, היה להם לומר שעסקו בדבר הלכה. למה אמרו את המילה ברוחות? שהם עסקו ברוחות. אלא הוא אומר לו, הם עסקו באמת ברוחות. הם נחלקו במחלוקת של המשנה בירושלמי. מי שאמר, נעמוד מפניו שהוא בן תורה, הוא סבר כמו הירושלמי, שהירושלמי אומר, כל שרוח המקום נוחה ממנו, צריך שרוח הבריות נוחה ממנו. אם הוא צדיק, תלמיד חכם, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אז גם אנחנו צריכים לאהוב אותו, וצריך לקום מפניו. ובוודאי אם הוא בר אוריין, אם הוא בן תורה, אז ודאי שרוח המקום נוחה ממנו, ולכן צריך שרוח הבריות גם תהיה נוחה ממנו, ונהיה חייבים לקום מפניו. זה המנדה אמר שאמר שצריך לקום. אבל השני סובר כמו המשנה באבות אצלנו, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. והרי הוא בעל מחלוקת, והוא חולק על מרעוק ואב בדין, אז אין רוח הבריות נוחה ממנו מבעל מחלוקת, ואם כן רוח המקום, גם לא נוחה ממנו, לכן לא צריכים לקום מפניו, כי הוא פלגה, הוא בעל מחלוקת, זה. אז הם לא שיקרו, הם באמת דיברו ברוחות, באיזה רוח? רוח המקום נוחה ממנו, או רוח הבריות נוחה ממנו? הם לא שיקרו, הם אמרו את האמת, שהם עסקו ברוחות. איזה רוח? או רוח של המשנה בבבלי, או של הירושלמי. זו הייתה כוונתם ברוחות, אבל גניבה לא הבין את דבריהם. על כן אמר להם ארבע רוחות מנשבות בכל יום וכו'. יש אומרים שהוא רמז להם כנגד ארבע כיתות שלא רואות פני שכינה, ורמז להם בלשון רוחות. יש רוח של כל אנשים, כן? כת שקרים, כת לשון הרע, כת זה, כת... אז הוא רמז להם בארבע רוחות, לפי רוח האדם, אז הוא לא מקבל פני שכינה. זאת אומרת, הוא קלט, לפי מי שאומר, הוא קלט שהם דיברו עליו. ולכן אמרו לו ברמז, לא רצו להגיד לו בדיוק מה דיברו, במילה אחת אמרו לו, ברוחות. ואז הוא רמז להם, אם אתם מדברים על רוחות, אז יש ארבע רוחות וכו' וכו'. טוב. ולעולם, הלכה כמשנה באבות, כך נפסק. הלכה כמו משנה באבות, שאין צריך לעמוד מאיש כזה, שלא מתנהג במידת חסידות, אפילו שהוא תלמיד חכם. לכן אני אומר שאתה לא צריך לקום מפניך. כי רוח הבריות לא נוחה ממך. כי אתה לא חסיד ולא מתחסד, וזה תלוי ברוח הבריות. אז לא צריך לקום, הנה מביא לו מעשה, וככה נפסק. ולעולם משנה כאבות. ואין צריך לעמוד מאיש כזה, שלא מתנהג במידת חסידות, אפילו שהוא צור בה מרבנה. טוב, עכשיו כבר הבין הנודע ביהודה, שהעני הזה לא בא אלא לקנטר אותו, ולא בשביל נדבה. כל הסיפור שהוא עני ורוצה אכסניה, ורוצה נדבה, ורוצה לישון ולאכול, חריט. הוא בא לקנטר. זה הבין עכשיו הרב מפראג. שאל אותו, טוב, אז למה באת ומה בקשתך? אמר לו, אני לא באתי אלא לתרץ כל מה שקשה לך. כל מה שקשה לך תגיד לי, אני אתרץ לך. אמר הרב, הדקמן, אחרי שכבודו צור בה מרבנן, ולמה בא בבגדים פחותים כאחד מדלת העם? אם אתה כזה תלמיד חכם ויכול לתרץ כל שאלה והכל, למה באת עם בגדים כאלה פחותים כאילו אתה מדלי העם? השיב לו עני, וכי קשה למר מפני מה צדיק ורע לו? אני תלמיד חכם, צדיק, ויש צדיק ורע לו, נכון? אז זה המצב שלי, בגדים פחותים, אני צדיק ורע לו. ואתה שואל מפני מה צדיק ורע לו? מה אמרת לי? אם אני כזה תלמיד חכם, למה באתי עם בגדים פחותים כאילו אני מדלי העם? מה, אתה לא יודע שיש צדיק ורע לו? מה, אתה לא יודע? וכי קשה למר מפני מה? עדיין יש לך את השאלה צדיק ורע לו? אתה לא מבין שיכול להיות גם צדיק ויהיה חסר לו בגדים ויהיה עני? למשל רבי חנינה בן דוסה, שדי לו בקו חרובים וכל העולם ניזון בשבילו, אז מה הפליאה כאילו, מה הפליאה? אמר לו הרב, כן קשה לי, למה צדיק ורע לו? אז השיב לו אני, לדידי לא קשה בכלל. אז שאל אותו, למה לא קשה לך? אם זה מצבך, למה לא קשה לך? השיב לו אני, יש גמרא, דרש רבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהיה עליה? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או עני? מאילו רשע או צדיק, לא כאמר כדרבי חנינה. דאמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם נראה, זה תלוי בך. השתה, עתה שפיר, עכשיו זה יבואר, ואתה תבין, שהמלאך נוטל את הטיפה, ואומר, ריבונו של עולם, מה תהיה עליה? והקדוש ברוך הוא אומר וגוזר, שיהיה עני. והברירה בידו להטיב מעשיו, כי הבחירה חופשית, עם כל זה הוא מוכרח להיות עני, כי ככה גזר עליו השם יתברך בעת ההיריון, ולכן יכול להיות צדיק ורע לו. ממתי? מהגזרה עם הטיפה. השאלה, אני או עשיר? אמר השם, אני. אז הוא צריך להיות אני. אפילו שישפר את בחירתו, נגזר, אני. וכן, כשגזר עליו השם התברך להיות עשיר, והוא החליט להיות רשע, רחמנה לצלן, אף על פי כן, הוא מוכרח להיות עשיר. רשע וטוב לו. למה? כי השם גזר על הטיפה, עשיר. אז זה לא תלוי בבחירה, אם יש גזרה על הטיפה, וגזרו שיהיה רשע או שיהיה חכם, לא נאמר. אבל אם יהיה עשיר או עני, כן נאמר. אז זה קובע. והוא אם יבחר לכאן ולכאן, לא ישנה את מה שנגזר על הטיפה. הבן יהוידע אומר, אין הכוונה שנוטל טיפת הזרע חלילה, אלא הכוונה את הכוח הרוחני הדבוק בטיפה, כי בכל דבר גשמי יש רוחניות, ושורה עליה, זה הרוח, הכוח הרוחני ששורה על הטיפה, ואז מביא לפני הקדוש ברוך הוא את החלק הזה, ושואל על כוח האיברים קודם החיצונים של הגוף, שהם הגבורה, אחר כך על כוח האיברים הפנים של הגוף, זה המוח והלב, שבהם החוכמה, חכם או טיפש, ואחר כך שואל על כוח הנפרד מן הגוף, שזה הממון, אני או עשיר. טוב, אז עכשיו הוא מסביר לו, אז אם ככה, לא ניתן לשנות, ואם שאלת אותי למה אני צדיק ורע לו, ואתה לא מבין את זה, הנה הסברתי לך. כששמע הרב את הפירוש הזה, קפץ ונשבע שאין זה שכל אנושי, אלא זה ממלאך אלוקי. מה שהוא ענה לו עכשיו, זה כבר מלאכות. אבל אף על פי כן הוא אומר לו, אני אומר שהכל תלוי במזל. ככה אומר הרב מפראג. השיב לו, אני, הלא אמרו, אין מזל לישראל, והאמת היא כדבריהם. זה גמרא בשבת, קוף, נון בב. אז השיב לו, אני, עוד גמרא ערוכה. עוד גמרא ערוכה אני אביא לך. אתה אומר שאין מזל לישראל, אני אומר לך שאין מזל לישראל והאמת כדבריהם. אתה אומר שהכל תלוי במזל, ואני אומר לך שאין מזל לישראל והאמת כדבריהם. שאל אותו הרב מפראג, מאיפה אתה מוכיח את זה? אמר לו, הגמרא היא ערוכה, מלכה ומלכתה הבו יתבה. מלכה אמר גדיה יאה, מלכתה אמרה אמרה יאה. אמרו מן מוכח, כהן גדול, דקה מסיק קורבנות כל יום. אתה איהו, אח בבידה, אי גדיה יאה, יסק לתמידה. מה מדובר? המלך והמלכה ישבו, ו... היה ביניהם ויכוח. מה יותר טוב? גדיה, גדי, או כבש, אמרה? אמרו, מי יוכיח לנו? כהן גדול, הוא משיג קורבנות כל יום, אז הוא יודע מה יותר טוב, נקרא לו לכהן הגדול, ויגיד לנו. הגיע הכהן הגדול, זה היה יששכר איש ברכי, כפר ברכי, זה אותו... כהן גדול ששחט עם כפפות בידיים, לא ללכלך את ידיו בדם הקורבנות, בשם העניש אותו בעניין רע, וחתכו לו את הידיים. מי חתך לו? המלכה הזה. למה? כשהוא בא, הוא עשה תנועת ביטול כזאת. המלך אמר גדיה יאה, המלכה אמרה אמרה יאה, והוא הראה ככה בביטול, אי גדיה יאה, כמו שהמלך אומר, יסק לתמידה. אז היינו מקריבים גדיים. ולא מקריבים את הגדיים, אלא כבשים. הוא זלזל בו, קרטו לו את הידיים. אבל זה היה עונש על זה שהוא עשה את העבודה עם כפפות. אבל התגלגל מן השמיים שיחרטו לו את הידיים בגזרת המלך. טוב, אז הוא אומר לו עכשיו, אני לרב מפראג הדבר תמוע. איך הם נחלקים במציאות? יכולים לשחוט גדי וטלה ויבשלו ויתעמו. איזה משובח וטוב, בשביל מה צריך את הכהן גדול? הוויכוח, מה יותר טוב, מה יותר טעים, מה צריך כהן גדול? תבררו את זה במטבח, תגידו ששחטו לכם שניים, תתעמו, וזה הכל. אלא הפירוש לא כזה. זה לא היה ויכוח, זה לא היה ויכוח עכשיו מה יותר טעים. מלכה אמר, גד יאה. הכל תלוי במזל. גדיה זה מזל. גד גדי וסנוקלה. זאת אומרת, רש"י אומר, מה זה גד גדי? תמזל מזלי. וסנוקלה, עייף אל תהי. אשקי ובושקי, יום בלילה. אל תהיה עייף, כשמתמזל המזל אתה לא עייף. יום בלילה. המזל משחק לך כמו שאומרים. אז המלך אמר שהכל תלוי במזל. והמלכה אמרה, אמרה יאה. לא, לא. הכל תלוי באמירה של הקדוש ברוך הוא, מה הוא גוזר על כל נשמה, אמרה. מלשון לומר. אמרה יאה. אז אמרו, מי הוכיח? יש מזל או אין מזל? אמרו כהן גדול, למה? כי הוא צדיק, גדול הדור, הוא יודע את האמת. נשאל אותו, יש מזל או אין מזל? כשבא כהן גדול, אמר בוודאי אמרה יאה. מה שהקדוש ברוך הוא גוזר על הנשמה בעת ההיריון, אם איתה שזה תלוי במזל, יסק לתמידה. זאת אומרת, אם הכל תלוי במזל, אז זה לא ישתנה. היה צריך להיות תמיד, שמי שנולד במזל עשיר, צריך להיות עשיר מתחילה ועד סוף. ואנחנו רואים עיתים משתנה כמעט בכל איש, כמה שנים הוא עשיר, אחר כך עשה עני, ואחר כך מקים מעפר דל. על כן בוודאי, אם ראיה, מה שהקדוש ברוך אומר על הנשמה, כמה שנים יהיה עשיר, וכמה שנים יהיה עני, וכך עיקרן של הדברים. זאת אומרת, מה שאתה אמרת שהמזל קובע, הנה הוכחתי לך מהגמרא, שבסוף המסקנה, שלא המזל קובע, אלא מה שהשם אומר, מתי שהביאו את הטיפה והכל, הוא קובע כמה זמן יהיה עני, כמה יהיה עשיר, וכן הלאה וזה. זאת אומרת, דחה את דבריו, והביא ראיה לדבריו. שאל אותו עוד פעם הרב, תגיד לי, אז למה באת? מה אתה רוצה? מה אתה מבקש? אמר לו, באתי לתרץ לך כל מה שקשה לך. גאון הגאונים הנודע ביהודה מכל העולם שואלים אותו שאלות, והוא אומר לו, כל קושיה שיש לך אני אענה לך. שאל אותו עוד פעם הרב, מה זה שקוראים חסיד? למה אתם קוראים לכם חסידים, חסידות? למה אתם קוראים לכם חסידים? כולם חסידים? חסיד? מה זה חסיד? תסביר לי, כשאתם קוראים לעצמכם חסידים. השיב לו, חסיד נקרא מי שמתקן מה שקלקל קודם. זה נקרא חסיד. אדם קלקל, עשה מעשים שלא יעשו, תיקן אותם, זה נקרא חסיד. אתם שמעתם פעם פירוש כזה שמי שמתקן הוא נקרא חסיד? הוא אומר לו, כן, זה נקרא חסיד. אז הרב התחיל לצחוק, הרב מפראג, ואמר לתלמידים, שמעתם עניין חדש, מה שהביא האיש מפולוניה? הוא כבר מדבר על הרב שלו עכשיו. שמעתם? ושואל תעני, מניין לכם זה הדרך? איפה זה מרומז בחכמים זיכרונם לברכה? אומר לו, אני, זה גמרא ארוכה. גמרא ארוכה. לרב היו 60 תלמידים, שכל אחד הייתה שגורה מסכת אחת על פה. ואף אחד מהם לא יודע שיש גמרא ארוחה כזאת, שמי שמתקן את מה שקלקל הוא חסיד. אף אחד לא יודע דבר כזה. שאל את התלמידים, הראיתם גמרא שחסיד נקרא שמתקן מה שמקלקל מקודם? לא היה בידם. אז שאלת עני, היכן זאת הגמרא? אמר לו, מסכת ברכות. מה? את המסכת הזאת למד בדיוק הנודע ביהודה, פשפש, ולא מצא, הוא לא מוצא זכר לזה. שאל אותו, יודיעני נא כבודו, היה מקום הגמרא בברכות. פתח העני את פי ואמר, הגמרא אומרת שני פסוקים. תפילה לדוד, התה אדוני אוזנך ענני כי עני ואביון עני, שומרה נפשי כי חסיד אני, הושע עבדך, אתה אלוהי הבוטח אליך. תהילים פייבב. אז מה אומר דוד? שהשם ישמור את נפשו כי חסיד אני. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי לא חסיד אני? הוא מנמק, דוד המלך מנמק למה הוא חסיד. כל מלכי מזרח ומערב ישנים עד 3 שעות, עד 9 בבוקר. ואני חצות לילה אקום להודות לך. זה לא חסיד? ואידך, זה רבי לוי ורבי יצחק, אבל לא מפורט מי אומר את הדבר השני. כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, משוחחים על הכבוד שלהם, הצלחות, מלחמות, פרנסה וכו'. ואני עדיין מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה, כדי לתאר אישה לבעלה, לא חסיד אני? ולא עוד, אלא כל מה שאני עושה, אני נמלך, מתייעץ, במפיבושת ריבי, זה לא חסיד? וממשיכה הגמרא ואומרת, טענה, לא מפי בושת שמו, אלא איש בושת שמו. בסוגיה בפנים כתוב, כשהוא היה שואל ומתייעץ עם ריבו מפי בושת, היה אומר לו ככה, מפי בושת ריבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיהרתי, יפה תימתי, ולא בושתי, לא התביישתי לשאול אותו על כל דבר ודבר. טענה לא מפי בושת שמו, אלא איש בושת שמו. בסיום הגמרא כתוב, ולמה נקרא שמו מפי בושת? בגלל שהיה מבייש את הפנים של דוד בהלכה. מפי בושת, מפי בושת. דברי ההלכה יוצאים מפיו, הם היו בושת לדוד, שפעמים היה טועה, והיה אומר לו טעית. אז לכן קראו לו מפי בושת, שהיה בפה מבייש את דוד. לפיכך זכה דוד, יצא ממנו כלאב. ואמר רבי יוחנן, לא כלאב שמו, אלא דניאל שמו. למה נקרא שמו כלאב? שהיה מחלים את פני מפי בושת בהלכה. בא הבן של דוד והחלים את פניו של מפיבושת שהחלים את פניו של אביו דוד. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, בני, אם חכם לבך ישמח לבי גם אני. ואומר חכם בני ושמח לבי ואשיב חורפי דבר. עד כאן הגמרא. עכשיו הוא אומר, זה הגמרא, אתה שאלת איפה יש גמרא כזאת שחסיד זה מי שמתקן מה שמקולקל? זאת הגמרא. ואז הוא מקשה, וכי לא היה לדוד מלד החסידות יותר ממה שהוא חשב כאן? ועוד, מה הדבר הגדול הזה שדוד קם בחצות לילה? יש הרבה אנשים פשוטים שעומדים בחצות לילה ואומרים תהילים. יש גם הרבה בעלי מלאכה עומדים בחצות לילה למלאכה. אז מה מתפאר דוד המלך שהוא חסיד שהוא קם בחצות לילה? ועוד קשה, ומשבח את עצמו שידם מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה. הלא גם רב שלוקח שני רובל כסף שכירות מלכלך את ידיו בדמים אלה להיות דיין, קבל מסכורת על זה שהוא בודק דמים. אז מה השוואה? מאוד קשה. מה הוא משבח את עצמו דוד המלך שכל מה שהוא עושה הוא נמלך במפיבושת ריבו? יכול להיות שהוא לא יודע את הדין על בוריו והוא מוכרח לשאול את ריבו. אז מה, 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 מה? בזה חסידות? אדם שלא יודע שואל את ריבו, איזה חסידות? וגם למה התנה בסוף אומר לא מפיבושת שמו? מה נפקא מינה שנדע מה השם של הרב של דוד? מה השם המדויק? לא מפיבושת, איש בושת. מה? אבל אני אשב לך עכשיו את הכל. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועם. רש"י אומר, כל האומר שדוד חטא בבת שבע קודם שקיבלה גט אינו אלא טועם, שנאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עמו. אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו? איך יכול להגיד פסוק, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עמו, השם יהיה עם בעל עבירה כזאת? אם חלילו חטא באשת איש, יכול להיות עמו? איך יכול להיות דבר כזה? אלא מה אני מקיים? הפסוק אומר, מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע? מה הכוונה? מה הכוונה? מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע? ביקש לעשות ולא עשה. כל מקום כתוב עשה. פה כתוב לעשות. לא עשה. לא כתוב מדוע בזית את דבר השם? ועשית הרע, אלא לעשות, התכוון לעשות ולא עשה. יש לזה באורים, אני לא אכנס לזה, תסתכלו במקום. ואמר רב, רבי מלמד זכות, רבי רבנו הקדוש מלמד זכות על דוד המלך, דעתם מדוד מהפך ודריש בזכותי דוד, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? אומר רבי, משונה רעה זו מכל רעות שבתורה. כל רעות שבתורה כתוב בהם ביעס, בפועל, ביעס. וכאן כתוב לעשות. ביקש לעשות ולא עשה. ואחר כך מה כתוב? מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? את אוריה חיתי, הכית בחרב. שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת ואותו הרגת בחרב בני עמון. מה אומר רבי? מה חרב בני עמון? אי אתה נענש עליו? אף אוריה חיתי, אי אתה נענש עליו? מה הייתה עמה? מורד במלכות הבא. אז הפסוק אדרבה מגלה שאין לו עוון בהריגתו של אוריה, כמו שאין לו עוון בהריגת בני עמון בחרב. ואותו הרגת בחרב בני עמון. מה חרב בני עמון? אתה לא נענש על זה? אף אוריה חיתי, אתה לא נענש עליו. למה? כי הוא היה מורד במלכות. מה הוא אמר? מה הייתה המרידה? דאמר לי, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים. כשהוא חזר מהמערכה, שאל אותו, דוד, ומה הוא ענה לו? ואדוני יואב, הוא אומר בפני המלך שהוא האדון על כולם, הוא אומר שיואב זה האדון שלו, לא אתה. ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים. והוא לא פונה אל המלך בדרך כבוד, וזה נקרא מורד במלכות, וחייב מיתה. אחר כך כתוב, ואת אשתו לקחת לך לאישה. אומר רבנו הקדוש, מה זה ואת אשתו לקחת לך לאישה? לקוחין יש לך בה. זאת אומרת, היא ראויה לך, ויש לך לקוחין בה, ומותר לך לקחת אותה. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי נותן, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט קריטות לאשתו, שאם הוא ימות, תהיה מגורשת מעכשיו. ופעמים הוא טרוד בצאתו, ושולח את זה מהמלחמה. שנאמר, בעת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשרה אלף, האלף, בעת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. מה זה ערובתם? מדובר במלחמת שאול, ישי שלח את בנו דוד שיביא להם את הצרכים שלהם, ולאחיו שבמלחמת שאול ייקח מהם את הגיטין לנשותיהם, ערובתם, דברים שהם מעורבים בינו לבינה. מהי ערובתם? תנא רב יוסף, דברים המעורבים בינו לביתה. זאת אומרת, זה נקרא שהיא הייתה מגורשת. עכשיו, לפי זה מה שלמדנו עכשיו, הרי שדוד לא חטא בבת שבע כי גרושה הייתה. בהריגת אוריה הוא לא חטא כי היה מורד במלכות. אבל מצינו חטא קצת במה שכתוב, היה לעת הערב יקום דוד מעל משכבו, שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום, ונתעלמה ממנו הלכה. עבר קטן יש באדם, מסביעו רעב, מרעיבו סביע. אז זאת אומרת, מה קרה פה? והיא לעת הערב, עוד לא היה ערב, זאת אומרת, זה היה יום. ויקום דוד מעל משכבו, למה הוא שימש מיטתו ביום? הוא רצה שלא תהיה לו תאווה, בגלל שהוא היה בודק דמים לנשים, ובעוד נשים. לא רצה שיהיה לו הרהורים ודברים, אז הוא שימש ביום, כמובן על פי ההלכה, ושכח אבל דבר יסודי, שעבר קטן באדם, מסביעו, נהיה עוד יותר רעב. אז זה הייתה הבעיה. אוקיי, עכשיו גם בת שבע, אף על גב שהיא הייתה גרושה, אבל עם כל זה, הרי אסר אותה על בעלה. כי אם בעלה עוד חי והוא עוד לא מת, אז ברגע שהוא היה איתה, היא נאסרת לבעלה. ולזאת, התפאר דוד בעצמו שהוא חסיד. כי חסיד אני. במה אתה חסיד? הוא תיקן כל מה שקלקל. שאלת אותי, מאיפה אתה יודע שחסיד זה שמתקן מה שקלקל? הנה. הוא תיקן כל מה שקלקל, ולא נשאר עליו שום חטא. משהו הפך את משכב של הלילה למשכב של יום, עכשיו הוא מתקן. חצות לילה, אקום להודות לך, ומהפך את הלילה ליום. מתי לומדים? ביום. מתי שנים? בלילה. מה הוא עשה תיקון? אני הפכתי את הלילה ליום ואת היום ללילה, נכון? מה עשיתי? שימשתי ביום שצריך לשמש בלילה. אז הפכתי, נכון? עכשיו אני מהופך בחזרה. מתי לומדים? ביום. אז אני אלמד עכשיו תיקון. בלילה, חצות לילה, אקום להודות לך. ואני מהפך לילה ליום. מה היה החטא השני לכאורה? שאסרתי אישה על בעלה. נכון? אז הוא כבר לא יכול להיות איתה, כי אני הייתי איתה. ואם הייתי איתה, אז גמרנו. הוא לא יכול להיות איתה. מה אני מתקן עכשיו? שידיים מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה לטהר אישה לבעלה. אני דואג עכשיו שכל הנשים יהיו מותרות לבעליהם, ואני מטפל בנושא בעצמי. חסר דיינים? חסר מורה הוראה? אני עושה את זה בשביל לתקן את מה שקלקלתי. החטא השלישי, שהרגתי את אוריה בלי להימלך בסנהדרין, נכון? אמרו שהייתי צריך להימלך לשאול את הסנהדרין, אפילו שהדין הוא ככה, הייתי צריך לשאול. עכשיו אני מתקן את זה, כל מה שאני עושה, אני נמלח במפיבושת ריבי, כל דבר אני שואל אותו, גם מה שאני יודע, אני שואל אותו, יפה דנתי, יפה אסרתי, יפה התרתי, יפה זיקיתי, יפה חייבתי, הכל אני שואל אותו, למה לתקן את מה שלא שאלתי את הסנהדרין, ועל כל זה אומר, לא חסיד אני, אז מה יוצא שחסיד? מי שמתקן את מה שקלקל, וקשה לגמרא, אבל איך קרה לו, איך קרא לו דוד המלך לרב בשמו? הרי אסור לתלמיד לקרות לריבו בשמו, ביי בוי. בשולחן ערוך סימן רש מם ב' ביורה דעה, סעיף תתבב, כתוב גחזי נקרא אפיקורוס, כי קרא לאלישע הנביא שהריבו אלישע. זה נקרא אפיקורוס. אז איך דוד אומר, שהוא היה שואל תמיד נמלח במפיבושת ריבי, מה אתה קורא לו בשם שלו? זה אפיקורסות, איך אתה קורא לו? על זה מסיים את הגמרא, לא מפיבושת שמו, אלא איש בושת שמו. הכינוי מפיבושת, בגלל שהוא היה מבייש את דוד, בפה שלו כל פעם, פי בושת. אז זה לא השם, זה כינוי. והכינוי הזה, מותר להזכיר אותו. הרי שחסיד אומר לו, אני מתקן מה שקלקל מקודם. איי, 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 איזה שיעור לנודע ביהודה. אחר כך שאל אותו הרב מפרק עוד הפעם, אז למה באת? מה הבקשה שלך? אמר לו, אני רוצה לדרוש דרשה. רוצה לדרוש דרשה. שאל אותו באיזה מקום אתה רוצה לדרוש דרשה, אמר לו בבית המדרש הגדול. השיב לו הרב, בסדר, אך תגיד לי מקודם באיזה סוגיה תאמר את הדרשה, כדי שכולם יעיינו מקודם את הגמרא, כדרך הדרשנים שמעיינים מקודם את הסוגיה שעליה יסובב הדרוש. אמר לו, אני באיזה סוגיה שיאמר הרב אני אדרוש. מה שתגיד. הרב עמד משתומם, איך יוכל להיות שיאמר דרשה על כל סוגיה שיאמרו לו ולא יעיין מקודם, כי הוא בעצמו לא ניסה בכאלה. אמרו לו התלמידים, רבנו, ניקח את הגמרא פה מונחת על השולחן, איפה שיפתח יאמר על זה דרוש. שאל אותו הרב מפרק, אתה מסכים לזה? אמר לו, אני מסכים. על השולחן הייתה גמרא בבא בתרא, פתחו את הגמרא, מצאו מאמר, 10 דברים קשים נבראו בעולם. הר קשה, ברזל מחתכו, ברזל קשה, אור מפעפעו, אור קשה, מים מחבין אותו, מים קשים, עבים סובלים אותם, עבים קשים, רוח מפזרתן, רוח קשה, גוף סובלו, גוף קשה, פחד שוברו, פחד קשה, יין מפיגו, יין קשה, שינה מפקחתו, במיטה קשה מכולם, וצדקה מצילה מן המיטה, ככתוב, וצדקה תציל ממוות, משנה יוד בית, בבא בתרא יוד. אמר העני, אני יכול לדרוש בסוגיה הזאת. כולם התעלפו מצחוק. מה זה השיגעון הזה? הוא קורא להגדה סוגיה. איזה סוגיה? שאל אותם העני, אתם בקיאים בסוגיה הזאת? אמרו לו, כן. אמר להם, יאללה, אז בואו נלך לבית המדרש הגדול לשמוע ממני את הדרשה. הנודע ביהודה חיכך בדעתו ואמר, אני אלך עם העני הזה לבית המדרש הגדול לשמוע ממנו דרשה על אגדה? ועוד אפשר שהוא יקנית אותי בדברים כדרכו, ויהיה לי בזיון. לכן אמר, לא, 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 תדרוש פה בבית אצלי, ולא נלך לבית המדרש. אמר לו, כרצונכם, אדרוש בבית, ועמלה רצונכם. והתחיל לדרוש. הר קשה, פירוש, יש סוגיה בשס, השוחט להר, דהיינו השוחט לשום הרים, ועשה מזה סוגיה, קושיה ותירוץ וכו'. והתחיל להקשות קושיות. ואחר כך אמר, ברזל מחתכו, פירוש, יש סוגיה נכסה צון ברזל, ותרץ את כל הקושיות מהר, וכך הלך, מסוגיה לסוגיה בחריפות ובקיאות, לא ראו, לא שמעו מעולם. וכך היה העניין של הדרשה בכל 10 דברים, אבל כל סוגיה, כל מקום שאמרו חכמים קשה, זה קושיה. כל מקום שאמרו מחתכו או מפעפעו, זה תירוץ. אתם יודעים כמה זמן הייתה הדרשה? 10 ימים. כל יום שלם. הוא דיבר על אחד מהעשרה. והיה אומר, קושיות ותירוצים, קושיות ותירוצים בכל הסוגיה. והם קראו לזה דרשה. אחרי שקלו עם הדרשה. 10 ימים. תראו איך הם אהבו תורה, אבל עם כל המחלוקת, כמה אהבו תורה לשבת לשמוע את הבן אדם הזה. אחרי שנגמרו עם הדרשה, שאל אותו עוד פעם, הרב מפראג, מה בקשתך? למה באת? מי אתה? אמר לו, להביא ידוע לכבוד תורתו. אני הקטן שבקטנים מן החברים שהם תלמידים של מורי, הרב הקדוש מפולוניה, בעל המחבר ספר תולדות יעקב יוסף. ממני תוכל להבין את החריפות והבקיאות של התלמידים הבינונים. אני הקטן, אז תבין מי זה הבינונים. ומשנינו, אני הקטן והם, תוכל להבין חריפות ובקיאות של התלמידים המובהקים, ומכולנו ביחד תוכל להבין חריפות ובקיאות בקדושת הרב הגאון בעל המחבר ספר תולדות יעקב יוסף. ואנחנו שמענו שאתה הרב מפראג רוצה לדון את הספר בשריפה, לכן באתי להודיע לך שהרב הוא בעל דינו ואין עונשין אלא אם כן מזהירין. הוא שלח אותי מן השמיים לבוא אליך, להזהיר אותך, כי לא עונשים, אלא אם כן מזהירים. זה הזהרה עכשיו, לפני העונש. כששמע זאת הרב מפראג, לקח תכף ומיד את הספר תולדות יעקב יוסף, מתחת כפות רגליו, שהיה מונח שם, הגביע ונשק אותו בפיו. ואז ביקש הרב מפראג, ספר לי מופת אחד מהרב שלך. השיב לו העני, רב שמשון, מופתים לא ידענו, אבל אספר לכם, פעם אחת נסע רבנו לשבות באיזה מקום, והיה שם חנווני שמוכר יין כשר וגם יין אסור. היה לו יין כשר טוב ומשובח עד מאוד, ורצה לכבד את הרב מפולוניה, לקדש על היין הטוב, וציווה למשרת, תכף ומיד אחרי התפילה, שיביא צלוחית עם היין הטוב לבית הרב, והמשרת טעה, ולקח יין אסור, והביא לבית הרב, העמיד על השולחן, ופתאום נשברה הצלוחית, נשפך היין, ואף אחד לא יוכל למנוע את השפיכה. לחנווני היה צער גדול שהוא לא זכה שהרב יקדש על היין. הלך החנווני לבית ומצא את הצלוחית עם היין הטוב וסיפר את הדברים. ואמרנו, לא יעונה לצדיק כל אבן. אז זהו, זה מה שרצית לשמוע, הנה שמעתי לך. מה אמר לו הרב מפראג? מאין ידעתם שזה מופת? דילמה כסומה בערובה. אדם שהוא סומה ועוד נכנס לערובה, הוא לא יודע בכלל מה קורה, זה שום כוונה פה, אין שום פה שום דבר. אז הוא השיב לו, זה גמרא! הגמרא מוכיחה שזה מופת. הוא אומר, יש גמרא, אפרה הורמיז, עמד סבור מלכה, שד דר אדמה לקמא דרבה, הווה יתיב, רב עובדיה קמא ארחה. אמר לה, היי אדם חימוד הוא. אמרה לה לברי, תחזי כמה חכים יהודאי. אמר לה, דילמה כסומה בערובה. הדר שדרה לה, שדרה לה, שיטין מיני דמה, וכולהו אמרינהו. ההוא בטרה, דם כנים הווה. ולא ידע. הסתייעה מילתה, משדר לה סריקותה, דמקת לה קלמה. אמרה, יהודאי בתוונה דליבה יתביתו. מה היה פה? אפרה הורמיז, היא הייתה גויה, אמא של סבור מלכה, זה היה השם שלה, והייתה שומרת את עצמה כגויה מנידות, והייתה קרובה להתגייר, וגם הייתה שולחת קורבנות, היא הייתה עשירה. ופעם היא שלחה דם לרבה, והיה יושב שם הרב עובדיה לפניו, ובדקו את הדם, והוא הריח את הדם, ואמר זה לא דם, אלא זה דם חימוד. לפעמים מחימוד שמחמדת את בעלה, מופיע. אמרה לו לבן שלה, תראה כמה חכמים היהודים. אמר לה, אולי הוא כסומה בערובה, סתם הוא אומר, אני יודע, יצא לו ככה. מה עשתה? שלחה לו 60 מיני דם שונים, ואת כולם הוא אמר מהם, ואת האחרון הביאה לו דם של כנים, לקחה כנים, פיצצה אותם, ואספה את הדם והביאה לו, ונראה מה הוא יגיד. יש סיפורים כאלה גם עם הרב שמואל ווזנר, מנוחתו עדן, שהיה לו שיחתא דשמיא. בקיצור, דם כנים, והוא לא ידע, אבל הסתייע מן השמיים, ושלח לה מתנה, מסרק, שאיתו מוציאים את הכנים. יש מסרק, אתם יודעים שאיתו, שלח לה, ואז מה היא אמרה לבן שלה, אתה רואה? היהודים גם מבינים מה אנחנו חושבים בלב, איך להכשיל אותם והכל, הם גם יודעים. תראה, שלח לי מסרק, כבר הוא ידע שזה דם כנים. מה אומר לו הרב מפראג? אמר לו, הלא מכן מוכח שזה לא מופת. גם רבא לא ידע, ושלח לה מסרק כסומה בערובה. איך אתה מביא לי מפה ראיה? אז הוא אומר לו, יש פסוק, הפסוק מוכיח שאצל רבא זה מופת וגם אצל רבנו זה מופת. מה אומר הפסוק? אם נבלת בהתנסה ואם זמות יד לפה. זאת אומרת, פעמים שהידיים עושים מה שהפה צריך לדבר. וכך היה אצל רבא וכך היה גם אצל רבנו. מה פירוש? ואם זמות, זמות זה לשון מחשבה. יד לפה, באה יד ועושה מה שהפה היה צריך להגיד. הפה היה צריך להגיד זה דם כנים. במקום שהפה יגיד, היד עשתה את זה, על ידי שהוא שלח את המסרק, וכן הלאה. אז הוא מביא לו, זה פסוק, כתוב במפורש, שאם היד עושה מה שהפה צריך להגיד, זה הפה אמר, זה אותו דבר, זה לא סומם ברוב. אחר כך ביקש, זהו, אחרי שהוא נשא כבר את הספר, אין יותר מה להישאר, זו הייתה המטרה שהוא יחזור בו, חזר בו, ואז הרב ביקש רשות, כן, הכוונה לעני, ביקש לרכת הביתה, והרב מפראג יצא ללוות אותו. יצא ללוות חסיד. אתם יודעים מה זה? זה שערוריה בעולם. שערוריה. הרב שעמל לשריפה והכל מנשק את הספר ויוצא ללוות חסיד. כשהגיעו לפתח עמד הרב מפראג ואמר, ברוך מזכיר נשכחות, אני זוכר שהייתי קטן, בא חכם אחד אצל אבי זכר צדיק לברכה וביקש ממנו איזו בקשה, ולא היה ביד אבי אפשרות למלא את הבקשה, ואמר החכם הזה לאבא שלי, אם היית ממלא את הבקשה שלי הייתי אומר לך מדרש פליאה עם הפירוש, אבל בגלל שלא מילאת את הבקשה אני אגיד לך את המדרש בלי הפירוש. במדרש הוא ככה, אל מול פני המנורה, עד עוד הכתיב פתח דברך יאיר, והיה כמן דאמר 17 טפחים אבי מנרת. זהו, זה מה שהוא אמר. אמר והלך. ועד היום אנחנו לא יודעים מה הפירוש של מה שהוא אמר. הפסוק המלא הוא ככה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. עד עוד הכתיב, אתה רוצה תירוץ על הפסוק הזה? זה מה שאמר הכתוב, פתח דברך יאיר, מבין פתאים, תהילים קוף יותר. זאת אומרת, הפירוש מצוי פה, בפתח דברך יאיר. זה מבין פתאים. ואהיה, המדרש ממשיך, ואהיה, כמן דאמר 17 טפחים, אבי מנרת. נו, לך תסביר עכשיו את זה. ועתה אני מבקש, אומר המהר"ל מפראג, לא המהר"ל מפראג, הנודע ביהודה, רבה של פראג, ועתה אני אומר, מבקש, תפרש לי את המדרש. עמד הרב שמשון על מפתן הבית ואמר, יש לך סידור קורבן מנחה בבית? אמר לו, כן. נתן לו את הסידור קורבן מנחה, הציץ בו מעט ואמר לו ככה, הפירוש הוא ככה, אל מול פני המנורה, עד עוד הכתיב פתח דברך יאיר. ידוע, במנורה היו 7 קנים, ו9 פרחים, ו11 כפתורים, ו22 גביעים, ובגובה של המנורה הייתה מחלוקת. אחד אמר 17 טפחים, גובה המנורה, ואחד אמר 18 טפחים. עכשיו זה פירוש המדרש, פתח דברך יאיר, הכוונה, הפתח, הפתיחות של כל 5 חומשי תורה, הם מרמזים על מעשה המנורה, פתח דבריך. התורה זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא, והפתח זה יאיר לנו, ויסביר לנו בדיוק את כל המידות של המנורה, וגם את המחלוקת, האם זה 18 טפחים הגובה, או 17 טפחים הגובה. אז זה מתחיל ככה, פסוק ראשון של בראשית, יש 7 תיבות, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה 7 תיבות, רמז ל7 קנים. הפסוק הראשון בספר שמות יש בו 11 תיבות, רמז ל11 כפתורים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. בפסוק הראשון של ספר ויקרא יש 7 תיבות, תיבות כנגד 9 פרחים. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. בפסוק הראשון של ספר דברים יש 22 תיבות, רמז ל22 גביעים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל בלבן בחצרות בדי זהב. בפסוק הראשון של ספר במדבר יש 17 תיבות. רמז ל-17 תפחים גובה המנורה. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. ויוצא שהמחלוקת אם זה 18 או 17 לפי ספר במדבר, שזה הלכה כמו מי שאמר 17 תפחים הייתה המנורה, כמניין טוב, ויהיה טוב לנו לכל ישראל, אמן ואמן. ועל זה נאמר, הכל יודוך, והכל ישב, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש קשה. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודו, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. תראו מה זה אהבת התורה, אפילו שהייתה מחלוקת עד כדי קיצוניות כזאת לשרוף ספרים שכתוב בהם דברי תורה, בגלל שהם הבינו שיש פה בעיה, כי החסידות פרצה פתאום אחרי השבתאות, הייתה מחלוקת איומה, פתאום שינויים מהדרך הסלולה והמסורה, וגם היו כאלה שלבשו בגדי לבן פתאום והלכו ככה והתחילו לשנות מדרך ישראל סבא. כנגד זה עמדו כל אלה שהזכרנו להילחם בזה, אבל ברגע שהוא ראה והתברר לו שזו האמת לאמיתה, תראו מה זה, איזה ענווה. אדם ענק שבענקים, ענק שבענקים, מכל העולם שאלו אותו שאלות, וברגע שהתברר לו מרים את הספר מתחת הרגליים, מנשק אותו, מלווה את החסיד ושואל אותו ודברים סתומים הוא עונה לו, ואומר לו אני עוד הקטן שבקטנים מהתלמידים שלא תאר לך מי הוא היה, כי הוא היה הראשון, הרב מפולוניה שפרסם את תורת החסידות של בעל שם טוב. הוא בעצמו בהתחלה היה ליטאי, הוא היה מהמסנגדים כמו שאומרים, הוא לא היה שייך לחסידות, וכשהוא הלך לבקר את הבעל שם טוב פעם אחת, שבת אחת, זה השפיע עליו שהוא התחיל לבכות באופן שלא נורמלי, הוא הבין שזה לא ממנו, זה משהו אחר, והתחבר אליו. היו הרבה כאלה שהיו מהצד השני, וכשהתקרבו אליו, התהפכו לגמרי. התהפכו לגמרי. אז רואים מפה מה זה אהבת התורה. ואת זה, מה שהם נלחמו, זה לא פוליטיקה. בשביל לשמור על התורה, שלא חלילה מישהו ייגע בה וישנה מדרכה. אבל ברגע שמתברר שזאת האמת לאמיתה, זהו. נו, אם היה בימינו ככה, הייתה בעגולה, אבל מי יכול לעשות דבר כזה? מי יכול לעשות דבר כזה? מה מבין ימין? רבי חנני אומר כשהוא אומר, רוסו הקודש ברוך הוא זה קודש ישראל, לפי כוח, הרבו להם תורו ומסוות, שנה אמור אדנו וסלמן סדגו, יגדיל תורו וידיר.
יהודי יקר, יהודיה יקרה, הוצגה לפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, הנכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10, בני ברק, או לטלפון 03 6 7777779, מייל שופר, מיין strudelshofar.tv, כתובתנו באינטרנט shofar.tv, בו תוכלו לגלות עולם נפלא של זיכוי הרבים וחזרה בתשובה ברחבי הארץ והעולם, ומסלולים מגוונים שתוכלו גם אתם להיות שותפים במפעל הגדול הזה. ניתן לצפות בחינם למעלה מ-1300 הרצאות של הרב אמנון יצחק שליטה, וכן ניתן לרכוש במשרדי שופר DVD לצפייה, MP3 לשמיעה, ניתן להוריד הרצאות לנגן MP3 ולעקוב אחרי השיעורים וההרצאות בשידור חי וחוזר בשופר קול גם בקומה הקשרה. נשמיע את שידורים חיים 073-337-6900 ובשידור חוזר בטלפון 02-372-4787. וכבר ידוע מה שפסק הרמב״ם, זכותו תגן עלינו אמן, וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלים.